האחיות גרים. נועה מנהיים ואיילת טריאסט יוצאות לתרבות רעה. פרק 47, ובו נלך לאיבוד בתרגומן של אזהרות הרות גורל, ונחפש חתולים רדיואקטיביים.
שלום וברוכות הבאות, ברוכים הבאים לעונה מספר 3 של האחיות גרים. נועה מנהיים איתי כאן, דניאל שבתאי, אני איילת טריאסט, ואנחנו מדי פה בגלי צהל איתכם בימי רביעי ב8:30.
ובשלל יישומוני הסקטים.
נכון.
אני
המידע הזה כן, עבר אני... אליכם בזכות השפה שאנו מדברים כרגע.
את בטמן ואני מדברות, רובין.
ממש. יש לי איזה תיקון לעניין הזה, אבל בסדר. בכל מקרה, הפרק הקודם שלנו, בעונת הרעיונות, עסק בנדבח כה בסיסי בחיינו, שהוא השפה. ואנחנו מנסות להקיף את הקונספט הכה מורכב הזה מכל מיני כיוונים.
מגיע לו לפחות עוד פרק.
נכון, לפחות. נכון, בהחלט. במיוחד ש... מה שנקרא, קראתי את הפרק. ואני יודעת שהוא מעניין. אני מפנה אתכם לפרק מספר 12.
בזמן שאת קראת, כי אנחנו בעצם באמת עושות כאן איזשהו מעבר מהשפה המדוברת או המבוטט שדיברנו עליה בפרק הקודם, לשפה הכתובה.
כן. מעבר מורכב, הוא לא קרה בין לילה.
לא.
כן.
עד היום יש שפות שאנחנו לא יודעים לפענח.
או שכבר לא, אין לנו שום עדות לקיומן.
סביר להניח.
כן.
כן, שיש הרבה מאוד שפות שנכחדו, ואגב, רוב השפות שלא הצליחו לייצר לעצמם ייצוג כתוב, נכחדו אכן.
איזה שפה דיברו הרפאים שהסתובבו בארץ ישראל?
הרפאים, מתחילה עם הרפאים, מה עם הגרגשים?
אני מחבבת את הרפאים פשוט באופן מיוחד.
גרגשים, כל אחת.
כל אחת והגרגש שלה.
אכן. אנחנו לא יודעים, אנחנו לעולם לא נדע כנראה באיזה שפה הם דיברו ואיך היא נשמעה.
לכי תדעי, אולי הם השאירו אפילו כתובות, אנחנו פשוט לא הבנו אפילו שזו כתובת.
כן, כי נגיד הכתב האירי הקדום, הקלטי, האוגם, אני לא מצליחה להבין עד היום איך ארכיאולוגים בכלל הפנימו שמדובר בשפה, כי זה נראה יותר מכל דבר אחר כמו איזשהו ייצוג ויזואלי של קוד מורס. זאת אומרת, זה מין קווים.
קווים.
כן, ממש.
אבל עדיין את רואה שזה משהו מלאכותי. מה אם השפה היא חלק מהטבע?
נכון. נכון.
כן. כן. נעלם.
או כתב יצדות, נגיד, שהוא כתב הקדום ביותר ידוע לנו, שגם כן באמת מורכב מקווים. והקווים האלה מכילים בעצם הכל, את בריאת העולם, את המבול, את עלילות גילגמש, כן, את הספרות הראשונה שמוכרת לנו, והכל צליח להגיע אלינו מקודד בתוך הקווים האלה שנחרטו על לוחות חמר.
אז על זה בעצם נדבר הפעם.
כן,
על,
ננסה.
על העברה הבינדורית של שפה, של מידע, של אזהרות.
כי שפה מדוברת עד נקודה מסוימת, היא טובה ויפה.
זה אבל, עבד לא רע.
עבד לא רע,
יודעת.
כן.
אפילו להומרוס נראה לי, יש כמה מניות שם ב...
יש.
שלמה. מדור לדור, מפה לפה, מפה לאוזן.
כן, זאת אומרת, הרבה מאוד מהיצירות הקדומות הגדולות הללו היו בראשיתן לפחות יצירות שהייתה להם העברה אוראלית, ולא באיזשהו ייצוג כתוב. אבל אם את באמת רוצה להעביר את המסר שלך לדורות הבאים, אז כדאי שתכתבי אותו.
כן, אבל... בלי שהוא יובד בתרגום.
כן, זהו, אבל השאלה היא איך לכתוב אותו, והיא שאלה מאוד קשה, כי השפה משתנה. זאת אומרת, זה דבר שמתפתח. אם בפרק הקודם הזכרנו את האמירה של בורוז על כך שהשפה היא וירוס, אז השפה היא באמת דבר חי, בניגוד לווירוס, אגב, שאיננו. וירוס
לא רק יכולנו לשים שפה בקפסולות.
כן, לא, שחור לבן, ארץ עיר, אין וירוס. וירוס לא נכנס למשחק. השפה מתפתחת ויש לה אבולוציה משלה, ו... אנחנו כיהודים שהשפה שלנו הוחייתה אחרי כל כך הרבה שנים, עדיין יכולים לקרוא את הטקסטים המוקדמים ביותר שנכתבו בה, ולזהות אותם במידה כזו או אחרת של הצלחה, תלוי כמה שנות לימוד מאחורינו. אבל אם תחשבי נגיד על האפוס האנגלו-סקסוני הקדום ביותר, ביולף, אז את השבצת בפעם הקודמת, בביקור שלך באוקספורד, והיה שם את התערוכה הזאת של טולקין, כן, כן, לא שוכחת.
לא סולחת.
לא סולחת, לא, לא. אז הייתי לפני כמה שנים בתערוכה גדולה בספרייה הבריטית, על באמת התרבות האנגלו-סקסונית. והייתה שם הקלטה של ביוולף, שמישהו פשוט קריא את הטקסט, ואי אפשר להבין מילה. זאת אומרת,
אבל אני בטוחה שזה במבטא בריטי מקסים.
כן, כן. אבל זה לא נשמע בריטי, זה נשמע יותר גרמני, כי באמת הסקסונים היו שבטים גרמנים, וזה מין אלחם כזה, שהיום באמת מאוד מאוד קשה להבין אותו.
בואי, גם שייקספיר לא בדיוק אנגלית מדוברת.
ושלא לדבר באמת לפני כן, על מידל אינגליש, ובאמת הגלגולים הקודמים ביותר של השפה הזאת, ואנחנו בסך הכל מדברים על כמה מאות. אז כשאנחנו מנסים להסתכל קדימה ולהבין איך השפה הכתובה שלנו תשרוד בעוד מאות שנים.
אימוג'ים, כמובן.
אימוג'ים, אכן.
סמלילים, לא, לא, איך קוראים להם? אימוטיקונים, זה ראשונים.
לא יעבוד. לא, זה לא יעבוד, אני אגיד לך גם למה. בדיוק הייתה לי שיחה עם חברה שהיא ממוצא רוסי, והיא עלתה לארץ כבר כשהייתה בת 18, אם אני לא טועה, או 17, וחשקה נפשה לתפוס טרמפים. זה היה נראה לנו איזה משהו ישראלי מאוד.
חשק מאוד משונה, אבל בסדר.
אבל היא לא ידעה איך עושים את זה. עכשיו, מסתבר שבאותה תקופה ברוסיה, אני לא יודעת אם זה המצב היום, השלטים של הצור לא נראו כמו השלטים שאנחנו משתמשים בהם בארץ, או לפחות במערב, שזה היד הלבנה על הרקע האדום. ולכן היא לא הבינה מה אומר התמרור הזה בכלל. והיא חשבה שאם זה תמרור של יד מורמת, אז זה התמרור שלידו תופסים טרמפים. ולכן היא עמדה באיזושהי צומת, וחיכתה שמישהו יעצור לה והרימה את היד, והמון נהגים באמת עצרו לידה, אבל הם רק הסתכלו עליה והמשיכו הלאה, והיא נורא נעלבה, היא לא הבינה למה אף אחד מהם לא הציע לקחת אותה טרמפ.
ממש,
אז אפילו, זאת אומרת, אפילו בלי פער הזמן את יכולה לראות שזה לא תמיד עובד, האמוטיקונים
או... זה רק בגיאוגרפיה.
סמלילים האלה.
הלך לאיבוד בתרגום הגיאוגרפי.
לחלוטין הלך לאיבוד בתרגום, כן.
כן. אז... אז באמת אנחנו מנסים להבין איך אפשר לייצר משמעות לאורך מאות שנים, אלפי שנים, אבל למה זה בעצם חשוב לנו? למה אנחנו צריכים, כאילו חוץ מלהיזכר לנצח?
אני חושבת שקודם כל זה חשוב כדי להבין את העבר. זאת אומרת, אנחנו, כשאנחנו קוראים את הכתבים שהשאירו אחריהם מי שבאו, מי שהיו כאן לפנינו, אנחנו יכולים להבין אותם טוב יותר. אנחנו יכולים להתקרב לפחות להבנה של המציאות שבתוכה הם חיו, הדברים שהם התמודדו איתם, וזה הדרך שבה הידע באמת עובר ומגיע עד אלינו. אבל אז יש את השאלה של מה אנחנו משאירים אחרינו. זאת אומרת, איך אנחנו יכולים להעביר את הידע שנצבר אצלנו אל הדורות הבאים.
וזה חשוב במיוחד כשאנחנו מנסים להעביר מסר חשוב במיוחד,
כן.
על משהו מסוכן במיוחד.
כן, אם אנחנו נגיד רוצים להעביר אזהרות, אז כדאי שנשתמש בשפה שבה מי שיבואו אחרינו יוכלו להבין אותה.
ופה מגיע באמת מגיעה אחת הדוגמאות המאלפות לצורך הזה.
כן, דומה אולי האהובה ביותר עליי, והיא עוסקת בפסולת דווקא מכל הדברים שבעולם.
ועוד איזו פסולת. כן. מה שישמיד אותנו. כן.
מה שישמיד אותנו זה הפסולת. אנחנו נמצא את עצמנו קבורים כמו בוולי, תחת הררים של פסולת, אבל במקרה המסוים הזה אנחנו מדברים על פסולת גרעינית. ואחת הבעיות עם פסולת גרעינית היא שהיא שורדת המון המון זמן.
וכשאנחנו אומרות המון המון זמן, אנחנו באמת מתכוונות לזה.
אנחנו מתכוונות לזה בכנות. אנחנו לא מדברות כאן על מאות שנים, אפילו לא אלפי שנים, אלא על עשרות אלפי שנים קדימה בעתיד. יש מושג שלהם שאנחנו לא ניכנס אליו עכשיו, של זמן מחצית החיים של חומר רדיו-אקטיבי. הזמן שלוקח לו בעצם להתפרק. אבל עד שחומרים רדיו-אקטיביים שמשתמשים בהם היום, יהפכו להיות לא מסוכנים ובטוחים, יכולים לעבור עידנים. זאת אומרת, אנחנו מדברים על 20,000 שנה, 60,000 שנה, 80,000 שנה
בחומרים מסוימים. אבל היי, כנראה שכדור הארץ ייקח הרבה קודם, אז מה יש לדאוג?
הילד, אופטימית כתמיד. ויש שאלה מאוד עקרונית של האופן שבו אנחנו משלטים ומסמנים את האתרים שבהם החומרים המאוד מסוכנים האלה מוטמנים בהם.
זו שאלה עושים? מרתקת, כן.
איך מה תשימי?
כי הסימון היום של אנרגיה אטומית הוא באמת, קשה לומר שהוא, כאילו לי הוא מייצר איזושהי חרדה, אבל הוא סתמי.
קודם כל הוא חדש.
הוא חדש, הוא לא ברור.
הוא חדש יחסית.
הוא לא, כאילו הוא צהוב.
מרי קירי למשל לא הייתה מזהה אותו. נכון, זאת אומרת, כן.
איך לומר?
יליד המאה ה-20.
חבל, אולי זה עוזר לה.
כן, ואנחנו יודעים שאף אחד לא טרח להזהיר אותה מפני הסכנות הללו. עד היום יש ספרי בישול בבית שלה, שאפשר אימוני גייגר לזהות שיש עליהם שרידים של קרינה. אז מה עושים? זאת אומרת, אז אפשרות אחת היא באמת לכתוב. מכתוב עזרה, אוקיי. אבל אז שבאמת חושבים, בדיוק, אז באיזה שפה, אז פתרו את זה כבר, אמרו, אוקיי, נכתוב את זה בכל השפות. בכל השפות המרכזיות שמדוברות היום בעולם. והיה אפילו רעיון שאני נורא אוהבת, כי הוא מדהד גם לפרק הקודם, של מין מגדל בבל כזה. זאת אומרת, בונים איזשהו מגדל זיגורת כזה גבוה.
מבוך אפילו, נכון? כן, ממש לייצר איזה סוג של מעטפות על מעטפות של הזהרות.
הרבה מאוד יתירויות כאלה של הגנה. ועל המבוך הזה, על קירותיו ההולכים ומתגבהים, לכתוב את ההזהרה.
בכל השפות הידועות. בכל השפות.
ואז, כשהשפה משתנה, והיא אכן משתנה כעבור כחלוף הזמן, זאת אומרת, אפשר לקבוע איזשהו מועד, נגיד כל 50 שנה, כל 100 שנה, לבוא ולכתוב שוב את אותה הזהרה בכל הלשונות הללו, כדי לשקף גם, בדיוק, כן. את השינויים בשפה.
כלומר, העברה לא יכולה להיות פסיבית, היא חייבת להיות לשמר
להתחדש.
איזושהי אקטיביות נכון, לאורך הדורות.
נכון.
זאת אומרת, הרעיון הוא של מרות שליחים של זיכרון, ומרות כן. שליחים של מסר.
אז זאת אפשרות אחת. ובאמת אפשרות מאוד מאוד מעניינת, גם כי יש לה יתרונות נוספים, זאת אומרת, היא מתעדת גם את השינויים של השפות תוך כדי, אז זה יכול, בלשני העתיד שסוזט היידן אלגין כתבה עליהם, יוכלו בטח לעשות בזה שימוש. אבל אפשר להשתמש גם אולי בתמרורים, בסמלים, כמו שאמרת, כי אז אתה לא צריך לקרוא שפה מדוברת, או שפה כתובה, אתה פשוט יכול להתרשם מהסמל.
כפי שהעדת, זה לא בהכרח ברור.
לא.
כלומר, לא יודעת, אלא אם כן זה מין ציור מערות כזה, של איש נשרף, עולה באש, או משהו, זאת אומרת, משהו שברור שהוא מפחיד, מאיים,
פיגורטיבי. מה שברור לנו שהוא מפחיד ומאיים, לאו דווקא נתפס כמפחיד ומאיים על ידי האנשים שחיו פה בעבר, או אנשים שיחיו פה בעתיד. זאת אומרת, למשל, קחי לדוגמה את הסמל של הגולגולת, אז אם אנחנו בציורים בימי העיניים, אז יש הרבה מאוד ציורים שיש בהם למרגלות הצלב גולגולת.
כן.
אבל הגולגולת הזאת היא לא שם כדי להפחיד אותך, היא כדי לקשר את ישו לשושלתו של אדם הראשון שהגולגולת הזאת אמורה לייצג אותו. היא לא באה להפחיד אותך בכלל. או למשל בתרבויות מרכז אמריקאיות, שבהן יש שימוש בגולגולות המקושטות האלה, שמשתמשים בהם ביום המתים למשל, וגם שם זה לא אובייקט שאמור לעורר בחיימה. אז גם אם תשימי שם גולגולת, לאו דווקא יפרשו אותה בעתיד, באופן שבו את מעוניינת שיפרשו אותה, כי אפילו בהווה יש מקומות שבהם לא היו מפרשים אותה כך.
כן. אני כאילו, ואפילו הייתה הצעה כזאת לצייר ציורים שקצת מזכירים את הצעקה של מונק, של
וואו, כן, זה כל כך אירופוצנטרי, כאילו, המחשבה שזה משהו שבכל התרבויות, בכל העולם היא יוצרת את אותה תחושה, היא מחשבה קצת מוגבלת. ואנחנו גם יודעים, גם יש שאלה מאוד מורכבת על, משמעות המסר שאתה רוצה להעביר.
כן.
כי למשל, חלק ממי שהציעו להשתמש באייקונים האלה, בקבוצה שהציעה את זה, היה אחד מהמשתתפים בעיצוב של התקליט המפורסם, תקליט הזהב שיצא על חללית וויג'ר לחלל, שגם הוא הכיל כל מיני פיקטוגרמות כאלה שאמרות היו,
לתקשר עם חייזרים. שלא בהכרח מבינים אותנו בכלל.
והוא הציע איזה מין סדרה של דימויים, קצת כמו קומיקס כזה, שבה רואים גבר הולך ופותח,
כי רק גברים יעשו דבר
כזה. כן, בדיוק. פותח חבית שיש אליה סמל רדיו-אקטיבי, וחולה ומת.
כן.
אבל אם את למשל קוראת את סדר הדימויים האלה הפוך, אז הוא היה מת, ואז הוא פתח את החבית שהיה בית חומר רדיואקטיבי וניצל וחזר לחיים. וזה דבר כל כך פשוט, זאת אומרת, את רק צריכה לקרוא את זה בסדר הפוך, ואנחנו בסיפור תחייתו של ישו פה, הודות לחומר הרדיואקטיבי. וגם צריך לזכור שהסקרנות
הרגע את החתול.
הרגע את החתול, את בעליו של החתול, ועוד הרבה מאוד אנשים אחרים. אבל תזכירי לי את החתולים.
או, החתולים האלה, יש להם מה שנקרא חתול שיורה במערכה האחרונה, או מופיע.
מתלקק במערכה האחרונה.
לגמרי.
אז צריך לזכור,
זה באמת מדהים, הניסיון הכל כך כאילו, באמת מרתק כזה למצוא איך מעבירים משמעות ש עומדת לא רק בזמן, אלא גם בפני הסקרנות האנושית.
נכון.
ואחד הפתרונות היפים שמוצאים, זה פשוט לא לייצר שום אזהרה.
כן.
שום אמירה, כי הסקרנות תמיד תנצח. האדם תמיד ירצה לגלות מה יש בתוך החבית הסגורה. ולכן כל מה שצריך זה הוא לא ידע שיש שם חבית. ובשביל זה צריך לקבור את הפסולת במערות גרנית אטומות, ולגרום לטבע פשוט להעלים את זה.
כן, זה הפתרון הפיני.
הימור, הימור.
הם באמת בפינלנד בנו מערך אנדיר שנקרא אונקלו, שמגיע לעומק באמת מסחרר מתחת לפני האדמה, ובאזור שבו הם בדקו גיאולוגית שאין תנועות של הקרקע, זאת אומרת, זה אזור מאוד יציב גיאולוגית, כי אי אפשר שתהיה רעידת אדמה וכל הדברים האלה יצאו החוצה.
יחלחל למי תהום.
כן, בדיוק.
זאת אומרת, יש פה כל כך הרבה
הרבה סכנות, כן, אפשריות, כן. ושם הם תומנים בעצם את הפסולת הגרעינית שלהם, כשהכוונה היא
להעלים אותה.
להעלים אותה.
כן.
הם מסגרו את הדבר הזה בבטון, והם יעברו לה בבולדוזרים, והם יניחו ליער הטבעי לחזור ולחסות אותו, ואף אחד לעולם לא ידע שהסוד הזה קבור במעמקים. או שכן. הם מקווים שאם תהיה תרבות עתידית אנושית מספיק מתוחכמת בכדי לגלות את המטמון הזה, היא תהיה גם מספיק מתוחכמת כדי לדעת איך להתמודד איתו. אבל השאלה היא אם היא תבין שיש כאן סכנה. כן, כי נגיד, המוזיאונים מלאים בתמרורים, מלאים בתמרורי אזהרה, למשל, שנלקחו מקברים פרעוניים.
למשל.
כן, שיש שם באמת אזהרות איומות ונוראות על מה יקרה.
זה הירות סכנה, ובאשר לכל אלה אשר ייכנסו לקברי זה, טמאים יעשה בהם שפטים וקץ יבוא להם, הם לא קרשיהם כציפורים ועטיל את אימתי לתוכם. זו הכתובת שהייתה על קברו של היועץ המצרי, רם המעלה, חנטיקה איחכי,
הוא לא יבוא כדי לתקן אותך, אנחנו מקוות.
חכי, עכשיו לרודף אותי.
קיללת היועץ. אבל תחשבי כמה זה מגוחך. זאת אומרת, בתקופתו, אין ספק שהוא האמין במה שהוא כתב. זאת אומרת, הוא האמין שקיללתו של אוזיריס טיפול על ראשו של מי שיעז לפתוח.
גם האגת הקריסטי האמינה בזה,
זה בסדר. האל בס יאכל את נשמתו וכולי. משאירה לדורות הבאים אחרי הודעה שאומרת, פה יש חומר שיש בו קרניים בלתי נראות, והקרניים האלה מסוכנות מאוד. זה נשמע מופרך. זאת אומרת, יש היום אנשים שהתקשו להאמין בזה.
כן. בין הרעיונות המופרכים להעברת המסר היה הניסיון לייצר דת רדיו-אקטיבית.
כן,
זה באמת רעיון הכי טוב. נורא.
הכי טוב. חלוקות פה בדעתנו. כי כשהוועדה לאנרגיה אטומית יושבה כדי לדון בשאלה הזו, שהיא בעצם באמת שאלה של שילוט.
כן.
זאת אומרת, איך אנחנו משלטים אל העתיד, היא הזמינה גם ארכיאולוגים וגם סמיוטיקנים וגם אמנים לשבת ולעזור לה,
סופרי מדע בדיוני,
נכון? לשבת ולעזור לה לפתור את את הדבר הזה. ובאמת הרעיון שאת הזכרת הוא רעיון של אחד הסמיוטיקנים שהיה אורח בוועדה, והוא אמר, הפתרון הוא מאוד מאוד פשוט, אתם צריכים להקים דת. דת זה דבר ששורד, דת זה דבר שלפעמים שורד יותר משפות. ובוודאי שיותר משלטים. ולדת הזה יהיה, לדת הזו יהיה מעמד כהונה, ומעמד הכהונה ידע על מה הוא שומר. והידע הזה יועבר במסדר הנזירים הרדיו-אקטיביים האלה, מאב לבן או מדור לדור.
אסימוב לדעתי כבר עשה את זה במוסד. כלומר, כן, הוא הפיץ את הטכנולוגיה המוסדית באמצעות כהני דת, נכון, שתשאלו אותה. זה אף פעם אגב לא עובד. עובד.
כן. כן. זה... יש, הדוגמה הכי טובה לזה שזה לא עובד, זה ספר שנקרא אמנון ללייבוביץ' של וולטר מילר, שבאמת קם בו מסדר נזירים אחרי קטסטרופה גרעינית, שמשמר את כתביו של טכנאי בשם ליבוביץ', בונה עליהם את יסודות הדת שלו, והוא מלווה בספר הזה את האנושות מהקטסטרופה הראשונה ועד הקטסטרופה האחרונה, שהתרחשה כי כן הידע הצליח לשרוד. זאת אומרת, לפעמים זה דווקא כן. עדיף לו, כמו בפתרון הפיני שיובד לנצח, אבל במסדר הזה של הנזירים זה נשמע נורא נורא טוב על הנייר, כן? אתה מגדיר את המקומות האלה כטבו, כקודש הקודשים, ולא עולים בהר הבית, ולא נכנסים לתוך הקאבה במקה, רק מסתובבים בחוץ.
לכל אוקיי. דת יש כופרים.
כל דת יש מלחמות דת.
נכון.
בוא נגיד שדתות הם אולי דבר יציב כן, כלפי אני, חוץ, אני, אבל לאו דווקא כלפי פנים.
כן. לא, באמת אבל הניסיון לייצר אזהרות, היה רעיון באמת לייצר מבוך וקוצי ענק שמשוננים, שמזדקרים.
אתה מיד רוצה להיכנס לראות מה יש בפנים. מיד.
אני לא בטוחה, לא כולנו. יהיה מי שירצה. אבל מי שירצה יהיה החתול שהסקרנות הרגה אותו.
אז בשביל זה אנחנו ניצור חתולים רדיו-אקטיביים.
אתם חושבים שהיא צוחקת, אבל היא לא.
חתולי קרינה שהפרווה שלהם משנה צבע כשהם נחשפים לקרינה רדיו-אקטיבית. ואנחנו נבנה פולקלור שלם סביב החתולים האלה.
הם יחליפו צבע לסגול, אגב.
לסגול, בדיוק. ולכן כשאנחנו יהיה איזה מין אגדות עם כאלה שיעברו...
שירה אפית, כמובן.
חתולים סגולים.
הומר, חתול
ה... שירי, מוזה, על החתולי הקרינה הסגולים, ולכן האנושות תדע ותזכור שכשהחתולים משנים צבעם לסגול, זה הזמן לברוח לגבעות. באופן שלא
או
מפתיע...
או מהגבעות, עלוי איפה נמצא החתול.
אבל... שלא במפתיע הרעיון הזה לא קרם אור מפתיע, וגידי
באמת,
חתול.
באמת, באמת, באמת מפתיע, אבל גם היה עוד רעיון ברוח היצורים החיים שיכולים לתפקד כשומרי סף או מזהירים, וזה היה פרחים אטומיים מהונדסים גנטית של סטניסלב לאם.
כן, יש בעיה אחת, זאת אומרת, הוא רצה לקודד את כל הידע הזה לתוך ה-DNA של הפרחים, זה רעיון מקסים.
שזה אגב רעיון מאוד מעניין.
מצוין, של... מעניין, כן. אבל אז יש לנו קוד, ואין לקוד הזה בהכרח מפתח.
כן, מפתח.
להניח שהדורות הבאים ידעו שהפרחים האלה מכילים בתוך ה-DNA שלהם את המידע. השרשרת ההובלה של המידע נועדה להיכשל ולהינתק באיזשהו שלב. ושוב, אני חוזרת באמת להתחלה, יש כל כך הרבה שפות שאין לנו את המפתח שלהם.
לגמרי, כן.
עד היום, אנחנו לא יודעים, זו שפה של עמק האינדוס.
עמק רוזטה, עם אבן רוזטה.
אבן רוזטה.
צמודה.
אם לא היינו מוצאים את אבן הרוזטה. או שלא היינו מצליחים לפענח אותה. אז הזהרתו של היועץ רב המעלה שלך הייתה נשארת בלתי מפוענחת עד היום. ולא היית מבינה למה הכללה נוחתת עלייך ועל משפחתך. סתם היית, פשוט כולכם הייתם מתים בייסורים, בלי לדעת למה.
וואו, אנחנו לא נצליח למצוא את התשובה. אולי כל התשובות נכונות. אולי צריך את כל החתולים, הפרחים, המבוכים, הדרקונים. מישהו אפילו הציע לייצר ירח מלאכותי.
נכון.
שייצר אזהרה על המקומות. האלה.
כי הוא פחד שהם כל דבר שיכול להיות על פני כדור הארץ עשוי להיערס, ואז זה משהו שיוכל להמשיך להקיף את כדור הארץ.
זה שוב מוביל אותי לאסימוב וכדור הארץ הרדיו-אקטיבי שנותר מאחורינו.
אני חושבת שזה אולי הדבר הלקח, אם אפשר לומר, חשוב להפיק מהמקרה הספציפי הזה של בעיית העברת המידע ושל הכוח ששפה כתובה או סמליל מהבחינה הזאת, יכולים לשאת איתם אל העתיד. והוא שאנחנו חייבים, כמו שאמרת, לייצר איזשהו מרוץ שליחים. זאת אומרת, לא להפקיר את העתיד שלנו, ולא לסמוך על אמצעי הגירת המידע שיש לנו, שישרדו.
זה עובד כל עוד השליח לא מת.
כן, אבל תחשבי שלוחות החמר האלה מספריית השור בניפל, שרדו עד ימינו. אני לא חושבת שהמחשב שלי וכל מה שיש בו ישרוד 5 שנים. זאת אומרת, ככל שאנחנו מעבירים את המידע שלנו למרחבים דיגיטליים יותר ויותר, הסיכוי שלנו להוריש אותו באמת לטווחי זמן גדולים הולך ופוחת.
אלא אם כן אנחנו נוריש אותו באמת באמצעות מידע גנטי שעובר בנו. הבנתי שאלון מאסק עובד על זה עכשיו.
אני מרגישה כל כך הרבה יותר טוב. אני כבר...
זאת אומרת, המחשבה שאנחנו נטמיע את הידע בתוך ה-DNA שלנו ונשכפל אותו בדורות הבאים, לא לד... זאת אומרת, בתוכנו, כידע מובנה.
אנחנו עשינו את זה כבר, הולדנו ילדים.
כן.
זה סוג של העברת ידע מובנה.
בהחלט, אבל אפשר ממש עם אזהרות ספציפיות. אל תתקע את היד בשקע, ואל תדחוף את היד לתוך החבית עם החומר רדיו-אקטיבי.
כן, כן, אני בעד להטמיע את זה כמה שיותר עמוק.
בפולנית.
ואז את יכולה, אם את עושה את זה, ובאמת דוחפת את היד לתוך החבית, שאסורך לדחוף לתוכה את היד, אז את יכולה לשבת בפינה, בחושך, אבל לזהור, כי את כולך, כן, כולך מוקרנת.
בצבע סגול. כן. ללא ספק, אנחנו הגענו רחוק עם הניסיון להזהיר את הדורות הבאים. אולי זאת תהיה ההזהרה.
הפודקאסט.
הישמרו לנפשותיכם.
ההסקט ישמר וישמיעו אותו.
האזינו בשלל יסומוני הסקטים לדברנו זה.
בכך אני מוצאת מידה של נחמה.
כן.
קוונטום של נחמה.
כן, אני, האמת ש... זהו, אני לא יודעת אם נצליח לנצח את הזמן. במיוחד בימים אלה, אני חושבת על זה.
אני חושבת שהמשימה האנושית היא לפחות לנסות. אני חושבת שזאת הסיבה שבגללה... תראי, אולי פיתחו את השפה הכתובה כדי לייצר חשבונו מקולת, ולבדוק כמה חיטה כל עיקר חייב לנו. אבל אנחנו עושים בשימושים שמי שיצרו אותה בתחילה לא יכולים לדמיין לעצמם. אנחנו כותבים בשירה ואנחנו בוראים בעולמות ואנחנו מעבירים ידע לדורות הבאים. ומה שחשוב זה להמשיך לנסות, לאו דווקא להצליח, לא לשמוט את הכדור הזה שאנחנו חיים עליו.
כן. מסר חשוב לדורות הבאים.
תכתבי אותו על סלע.
אני אנסה.
צאי וחיצבי.
כן. נועה מנהיים.
איילת ריאסט.
דניאל שבתאי. תודה לכולכם ותודה לכם שהזנתם. שימרו על עצמכם. עד לשבוע הבא לפחות.
גלי צהל, כבר 70 שנה. בימים כאלה, כולנו שומרים על עצמנו, נשמעים להנחיות ונשארים בבית. אבל אם אתם מוכרחים לצאת, שמרו על עצמכם גם בכביש. גם בימי קורונה עדיין קורות תאונות דרכים. אל תענו להודעות בזמן הנהיגה ואל תסתכלו בנייד כשאתם חוצים את הכביש. זכרו, אם זה דחוף, מתקשרים. ממשיכים להיות ערבים זה לזה ולשמור על החיים של כולנו בדרכים. מוגש מטעם הרלב"ד.
חול המועד סוכות. יורם סוויסה לוקח אתכם למסע עם ישי ריבו.
איך אתה מרגיש עם כל מה שקורה בימים האחרונים במדינה שלנו?
קשה לי עם זה. צריך לפתח שיח ולא שיהיה איזה מנגנון כזה שקופה עלינו את הדעה ואת המציאות בלי לבדוק אותה בשטח באמת, בלי לייצר הידברות. וזה לא מה שאנחנו צריכים להשלים עם מעשים לא בסדר שאחרים עושים.
הגיע הזמן להתעורר.
מסע עם יורם סוויסה. מחר, 20:00, ובכל זמן שתרצו, ביישומון גלי צהל.
מיד אחרי החדשות, ציון סימפסון גרוסמן.